ברוכים הבאים לבית ספר פיננס חמים, אנחנו פרק נוסף עם מיקי קבליס ועם חן פרידמן. היום אנחנו הולכים ללמוד על פנסיות, הרבה מאוד אנשים ביקשו ללמוד על הנושא הזה, אז אנחנו כמובן בבית ספר פיננסית מסדרים לכם הרבה מאוד נושאים שקשה למצוא ברשת בסרטון אחד ארוך, כדי שאתם תוכלו לצפות מההתחלה עד הסוף ושיהיה לכם מושג אחרי הסרטון, ותתחילו כמובן לדאוג גם לפנסיה שלכם. אז תודה רבה שהצטרפתם אליי כמובן מיקי וחן, בואו נתחיל ללמוד.
כן, בהחלט נושא מעניין שצריך להכיר אותו קצת, הוא נוגע לכיס של כולנו.
רוב האנשים, גם חלק גדול מהצופים הם חבר'ה לרוב בני 25 עד 35, שזה בדיוק הגיל שצריך להתחיל לדאוג. חלק מהם שכירים, חלק מהם עצמאים. היום אנחנו נלמד על כל הזכויות, אנחנו נבין בכלל מה זה פנסיה, נדבר על האפשרויות, נדבר על הגיל פרישה, וכן איתי כאן ומיקי כדי להסביר לכם ולפשט לכם את הנושא, וכמובן אחרי זה תהיה הטבה מיוחדת לעוקבים של הבצע הפיננסית. אז בואו נתחיל.
מעולה, אז אני רוצה להתחיל ולדבר על הנושא הזה שנקרא פנסיה, דווקא מהצד הפסיכולוגי שלו לרגע. כי דווקא חבר'ה צעירים אומרים, מה אכפת לי עכשיו לדאוג לפנסיה, אני בן 25, זה גם ככה יפגוש אותי בגיל 60-70, מה אתם מדברים איתי עכשיו על זכויות, על חובות, דברו איתי כשאני אהיה בן 50. הבעיה נוצרת בהבנה שפנסיה היא בעצם תיק השקעות. תיק השקעות לכל דבר ועניין, אבל עם איזה שהם אלמנטים שמאוד חשוב להכיר, שכוללים גם כמה אלמנטים של גידור סיכונים. חלק נוסף שצריך להבין זה שבתוך הפנסיה שלנו יש אלמנט מאוד מאוד משמעותי של ריבית דריבית. וכמו כל משקיע טוב, ריבית דריבית צריכה שלושה פרמטרים. זמן, תשואה וכסף. ככל שיש לנו יותר זמן ויכולת לייצר יותר תשואה, אנחנו צריכים פחות כסף. במילים אחרות, דווקא אם נתחיל בגילאים הצעירים, ודווקא אם נתחיל עם משכורות נמוכות, או על אף שנתחיל עם משכורות נמוכות, אנחנו יכולים לדאוג לעצמנו לפנסיה הרבה יותר מכובדת, מאשר אם נזכה בגילאי ה-50-60 ומעלה, ופתאום נגלה שאין לנו זמן, קצת יותר מורכב לייצר תשואה, כי כבר הגענו לגיל המבוגר יותר שלא רוצה לקחת סיכונים, ופתאום צריך הרבה יותר כסף כדי לצאת לפנסיה. עכשיו, מאיפה נביא את הכסף הזה? אז החלק הזה של הפנסיה, צריך להבין שמתחיל ממש בגילאי ה-20 הצעירות. כי פנסיה, ותכף ניכנס לעומק הדברים, היא בעצם, כאמור, איזשהו חיסכון שנצבר על ידינו ועל ידי המעסיקים שלנו אם אנחנו שכירים, או רק על ידינו אם אנחנו עצמאים, כאשר הכסף הזה שמופקד חודש בחודשו לאחת מקרנות הפנסיה שבחרנו, צובר לו ריבית דריבית וצועה על הכספים ועל הרווחים, וכאשר נגיע לגיל הפרישה עם אותו סכום, איזשהו הון, אז יקחו את הסכום הזה ויחלקו אותו במספר עם שם מאוד מכובס, שנקרא מקדם המרה לקצבה. חן, אתה רוצה להסביר קצת על המקדם?
כן, אני רוצה להסביר על המקדם, אבל זה יהיה חלק מהבונוס שלי כאן בשיעור הזה, לפוצץ קלישאות. זאת אומרת, ואנחנו נפוצץ את הקלישאה הראשונה כבר עכשיו, איך נעשה את זה? כולם מדברים על מקדם, ובדרך כלל אתם פוגשים סוכני ביטוח או יועצים פנסיונים שמסבירים עליכם על המקדם. מה זה מקדם? בואו נסביר בשנייה וחצי מה זה מקדם. חסכתי מיליון שקל לפנסיה, אני מגיע לאיש הפנסיה שלי ואני אומר לו, כמה אני אקבל קצבה חודשית? כמה מנות אני אקבל עד סוף חיי? הוא אומר לי, המקדם שלך 200, זאת אומרת שאני אקבל 5,000 שקל כל חודש, לא משנה אם חייתי חודש אחד או אם חייתי 200 חודשים. לא משנה כמה חודשים או יותר מ-200. כמה שחייתי אני אקבל פנסיה.
זאת אומרת, המיליון שקלים בדוגמה שלנו מחלקים לאותו מקדם, לאותו מספר, ודרכו אנחנו מבינים מה תהיה הקצבה הרלוונטית לאותו אדם.
נכון. עכשיו, מה הבעיה? שכולם מסבירים לאנשים שמקדם זה משהו שמשקף את תוחלת החיים. ואז הפחד של האנשים הוא תמיד שככל שתוחלת החיים עולה, המקדם יהיה יותר גדול. קלישאה מספר אחת שנפוצץ בשיעור הזה, מקדם נכון, יש לו יחס מאוד יפה לתוחלת החיים, אבל יש לו יחס הרבה יותר חשוב לתשואה שהכסף עושה. אני ממליץ לכולכם עכשיו לפתוח את דוח הפנסיה שלכם, אם יש לכם, ולהסתכל למטה באותיות הקטנות, שם כתוב לכם, מקדם התשואה יחושב לפי ריבית של 3.74% לשנה. מה זה אומר? אותם מיליון שקל שאמרנו, שנתנו 5,000 שקל בחודש, בשנה הראשונה נתנו לנו 5,000 כפול 12, 60,000 שקל. זאת אומרת ש-940 נשארו בקרן. מה קרה לאותם 940? הם יצרו תשואה, הם עבדו בשוק ההון. ולכן, המקדם יש לו חשיבות לתוחלת החיים. אבל אם הריבית מספיק שהיא תהיה 4% או 4.5% לשנה, או יותר נכון, התשואה של הקרן תהיה 4-4.5% לשנה, לעולם לא ייגמר הכסף, ולא משנה כמה שנים אתה תחיה. אז קלישאה מספר אחת, גם אם תוחלת החיים תעלה בהרבה מאוד שנים, המקדם לא יעלה בהרבה מאוד שנים. זה המקדם.
יפה. אז אם אנחנו לוקחים את הסכום הזה, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים לצבור איזשהו הון, עד שנגיע לגיל הפרישה, אז אנחנו מפקידים איזשהו חלק מכיסנו כסחירים, המעסיקים שלנו מוסיפים את החלק שלהם. בואו רגע נדבר על החלקים עליו. בעצם העוגה מתחלקת לשלושה חלקים. שליש בערך, כ6% נכון להיום, נקראים תגמולי עובד. אני העובד, השכיר, מוציא ממשכורתי 6%, יורד לי כבר בתלוש השכר, חשבות השכר מבצעת את זה עבורי, שמופקדים כהגדרה של תגמולי עובד, כסף שאני בעצם חוסך עבור עצמי. המעסיק שלי מוסיף עוד 6.5% לרכיב שנקרא תגמולי מעסיק. בעצם הוא ואני מפקידים ביחד 12.5%. בנוסף, המעסיק שלי מפקיד עוד רכיב שנקרא רכיב פיצויים. רכיב שיש לו הרבה היסטוריה במדינת ישראל, מודל השכר הקודם שבו פיצו אנשים כאשר היו צריכים לפטר אותם או נאלצים לפטר אותם. נכון להיום רכיב הפיצויים הינו רכיב שמופקד על ידי המעסיק ונע בין 6% ל-8% ושליש. אם נסכום את כל העוגה הזאת, 6% תגמולי העובד, עוד 6.5% תגמולי המעסיק ועוד בין 6-8 ושליש פיצויים, אנחנו מגיעים לבערך 20% מהשכר, המקסימום 20.83, המינימום 18.5%. זאת אומרת שאדם שמפקיד לפי משכורת של 10,000 שקל בחודש, מופקד לפנסיה שלו לפחות סכום של 1,850 שקלים, אם לא 2,083, תלוי כאמור באחוז הפיצויים. הסכום הזה מופקד לקופה על שמו, קרן פנסיה לטובת הדיון, שמושקעת בשוק ההון, מניבה תשואה וריבית דריבית על הכסף הזה, וכל חודש מתווסף עוד סכום. מכאן כבר אפשר להבין שכאשר השכר שלי עולה או יורד, ההפקדות שלי משתנות בהתאם, כי אנחנו מדברים בעצם על אחוזים. מה קורה אצל עצמאי? עצמאי הוא בעצם המעסיק של עצמו, ולכן הוא מפקיד את תגמולי העובד, והוא גם צריך להפקיד את תגמולי המעסיק. זה נכון שלעצמאים יש איזשהו מודל של פנסיית חובה לעצמאים שהתחיל ב-2017, ובעצם נותן להם איזושהי מתמטיקה יחסית פשוטה, של אם הגעת לשכר כזה, המינימום שאתה צריך להפקיד הוא X. בפועל אנחנו עוד מעט נבין שלאחוזי ההפקדה מעבר לחיסכון יש משמעות מאוד מאוד גדולה על גידור הסיכונים שלנו במהלך החיים. סיכון אחד, מקרה של פטירה, לא עלינו, וסיכון שני, מקרה של אובדן כושר עבודה. בעצם אם נחשב על זה לרגע במונחים פיננסיים, והרי בשיח פיננסי עסקינן, קרן פנסיה כאמור היא תיק ההשקעות אולי החשוב ביותר בחיינו. את התיק הזה אנחנו מגדרים על ידי גידור הסיכונים שלו, אבל מה אנחנו בעצם מגדרים? איזה ביטוח אנחנו קונים? אנחנו מבטחים את יכולת ההסתכרות שלנו. אנחנו בעצם מבטחים את יכולת ההסתכרות שלנו, גם במקרה של א', חלילה, מקרה של פטירה, וב', חלילה, מקרה של אובדן כושר עבודה, כי בכל שאר המקרים על פניו אנחנו יכולים להמשיך לעבוד. שכר יותר גבוה, שכר פחות גבוה, זה כבר פרמטר שמשתנה בהתאם ליכולת. אבל שני מקרים חיצוניים, אקסוגנים, שיכולים ליפול עלינו כרעם ביום בהיר, יכולים ליצור בעיה כלכלית מאוד משמעותית, בין אם זה לאדם ובין אם זה למשפחתו. מפרנס ראשי שאיבד את יכולת הפרנסה שלו, כי לא עלינו נפל על הפסנתר לטובת הדיון, משפחתו נשאר בלי הכנסה. קרן הפנסיה, ותכף נבין איך, נכנסת לנעלה ומשלמת חלק מהמשכורת. ולכן האחוז הזה, שהוא בעצם נגזרת מהשכר, הוא מאוד מאוד חשוב. כי בעצם אנחנו מגדירים את אחוז ההפקדה כגובה השכר המבוטח. המושג הזה, השכר המבוטח, זה מצד אחד השכר לפי מפקידים לפנסיה, והצד השני זהו השכר שאנחנו מבטחים לטובת המקרים הללו של פטירה או אובדן כושר עבודה. אז אם אנחנו משקיעים את הכסף הזה, ועוד מעט נדבר על עולם ההשקעות הפנסיוני, שהוא אחד מהעולמות היותר מעניינים ומורכבים, בניהול של תיק השקעות מוסדי, הוא אחד מהתיקים המורכבים ביותר בניהול ההשקעות המקומי והעולמי. אנחנו מדברים על כסף שמצד אחד נכנס חודש בחודשו, רק כדי לסבר את האוזן, רק בישראל הקטנה שלנו נכנס סכום של כמעט 6.7 מיליארד שקלים בכל חודש, מההפקדות שלנו חודש בחודשו אל הפנסיות ממשכורות וכן הלאה. אז כאמור אנחנו מפקידים כאחוז מסוים מהשכר שלנו, ובואו ניקח לדוגמה עובד שמרוויח 10,000 שקלים כדי שיהיה לנו קל, ובואו נניח שמפקידים 20% משכרו כדי שיהיה לנו גם קל, 2,000 שקלים בחודש. הרי ברור לכולנו שאם נחשב ריבית דריבית על 2,000 שקלים לעובד שיתחיל לחסוך בגיל 23 עד גיל 67, נגיע לאיזשהו סכום. הסכום יכול להיות, אגב, כמה מיליוני שקלים, ותכף אולי נעשה את החישוב הזה ביחד, אבל אתם יכולים לדמיין לכם מה יהיה הפער של אותו עובד אם יתחיל לחסוך לא בגיל 23, אלא דווקא בגיל 28, בסך הכל 5 שנים אחרי. לכן אתה רוצה להסביר למה יכול להיות כזה אפקט, ואני בינתיים אעשה את החישוב?
אני רוצה רק שנייה אחת לפני שאני אסביר, לחדד עוד דבר קטן לגבי גידור הסיכונים, שהוא בעיניי החשוב ביותר בקרן הפנסיה. חשוב להבין כל שכיר ועצמאי, אם אתה רוצה להגן על עצמך ועל משפחתך, אין הגנה, ואני קובע את זה עם סימן קריאה, אין הגנה על משפחה בכל ביטוח שתקנו, כמו קרן פנסיה, מחיר תמורת הגנה. תחשבו, אדם שבן 30 מרוויח 15,000 שקל בחודש עם שני ילדים קטנים, אשתו מוגנת לכמעט 20 שנה על שכר של 15,000 שקל, ואחרי 20 שנה היא מקבלת 9,000 שקל לכל חייה.
בואו רגע נפרוט את זה חן של יובן. כן. אנשים שמרוויחים 15,000 שקל, או כל האדם שמפקיד לקרן פנסיה, בתוך רכיב ההפקדות רוכשים בעצם שני רכיבי ביטוח, ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה. אם אדם בגיל 30, כמו שכן ציין, נפטר, תקבל אלמנתו
60% משכרו, שזה 9,000 שקל, כל ילד יקבל 20% עד שני ילדים, עד גיל 21. דהיינו, שעד ששני הקטנים בני 21, היא תקבל 100% ממשכורתו. זאת אומרת שהמטרה בקרן הפנסיה, שהיא מוצר סוציאלי, היא להגן על המשפחה בעת קרות מקרה ביטוח. מצבה הפיננסי של המשפחה לא נפגע ברגע שקרה מקרה ביטוח. וזה הדבר החשוב ביותר בפנסיה. נכון שלא כולנו נמות בגיל 30 כנראה, אני מעריך ואני גם מקווה, אבל עדיין אנחנו יכולים לחיות ולתכנן את עצמנו כלכלית ופיננסית, נכון, לדוגמה, לחסוך ביטוח חיים שאין בו צורך לבעלי שכר גבוה בקרן פנסיה. אותו דבר לגבי אובדן כושר העבודה. ברגע שאדם מרוויח שכר מסוים, הוא מוגן עליו באובדן כושר עבודה, וגם מוגן בביטוח לאומי, אבל מוגן באובדן כושר עבודה עד 75% משכרו. ההגנה היא הגנה מוחלטת, אוקיי? אלה לגבי ההגנות בפנסיה. טיפ קטן, קלישה כמו מקודם, או טיפ קטן. כנסו עוד פעם לדוח שלכם. זוכרים שאמרתי לכם להסתכל באותיות הקטנות על ה-374? כל מי שרווק, גרוש, אלמן, ייכנס בבקשה לדוח שלו, ויסתכל אם בדוח כתוב שיש קצבה לאלמן. אם יש קצבה לאלמן בדוח שלו, סימן שהוא משלם ביטוח על מוצר שהוא לא יקבל. מיד לפנות לחברת הפנסיה ולסמן רווק, כי הוא משלם ביטוח שנתי ואין לו בן בת זוג. אז כולכם מסתכלים בדוח הפנסיה, ברגע שבאחת השורות רשום קצבה לאלמן ולא רשום שם אפס, רשום שם סכום, כבר בשיעור הזה כל אחד מכם הרוויח בערך 500 שקל בשנה.
וזה כמובן לרווקים שבינים.
לרווקים, נשואים אתם אין.
אותו
חתנתם, כמו... אתם צריכים ל... איך אומרים? לשלם את המחיר.
לשלם. אותו כנל אגב, מהצד השני, כאשר נולד ילד או נולדת ילדה, חשוב מאוד לעדכן את איש הביטוח, קרן הפנסיה וכן הלאה, שיוסיפו את הרכש החדש למשפחה, כדי שיכנסו תחת הגדרות הביטוח. בעצם, בכל פעם שאנחנו מצטרפים לקרן פנסיה, מצעיר אדם על בן או בת זוגו, ועל ילדיו מתחת לגיל 21, כדי שיכנסו לאותו רכיב ביטוח. בינתיים, בזמן שדיברנו, עשיתי חישוב פשוט במחשבון פיננסי, והכנסתי הפקדה של 2,000 שקלים לחודש, למשך 44 שנים, דהיינו 528 חודשים, בריבית צנועה של 5%. נכון שבמובן הרישיוני רגולטורי, קרנות הפנסיה ואנשי הביטוח ובעלי הראשון מחשבים לפי ריבית של 4% פחות דמי הניהול, אבל מי כמונו יודע שהתשואה בשוק עוברת את ה5, 6 ו-7% לא פעם ולא פעמיים, בטוח בהשקעות ארוכות טווח. הייתי צנוע, 5%. הפקדה של בן 23, שירוויח שכר של 10,000 שקל ויפקידו עבורו 2,000 שקלים לחודש, יגיע להון פנסיוני, לצבירה בקרן הפנסיה, בגיל 67, של 3,832,000 שקלים. אם נחלק אותם באותו מקדם, 200 או 200 וקצת, יהיו אשר יהיו, אנחנו מגיעים לפנסיה שעוברת את ה-15,000 שקלים בלי למצמץ בכלל. זאת אומרת שיכול להיות מצב שאדם עבד וחסך לפי שכר של 10,000 שקלים בדוגמה שלנו, ויצא לפנסיה עם קצבה יותר גבוהה מהמשכורת שלו. וזאת למה? כי צבר סכום שהלך והצטבר בריבית דריבית 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 על הכסף. שוב, יתרון הזמן. אם אני לוקח את אותו חישוב, ואמרנו של בן 23, ומוריד ממנו בסך הכל 5 שנים, 60 חודשים. זאת אומרת שבמקום 528 חודשים, אני מקליד 468 חודשים, אותה ריבית, אותה הפקדה. זוכרים? הגענו להון של 3,832,000, הפלא ופלא, בחישוב החדש, פחות החמש שנים הללו, ההון ירד ל-2,880,000. מיליון שקלים נעלמו לנו. אבל רגע, זה בסך הכל 5 שנים, 60 חודש על 2,000 שקלים. 60 כפול 2,000, לימדו אותנו במתמטיקה בכיתה ד', זה 120,000. איך הלכו מיליון? ריבית דריבית, חברים, עובדת ככל שהזמן הולך וחולף. העשור הזה של גיל ה-20 זה העשור הכי חשוב מבחינת הפנסיה. כלומר, מי שמבין אותו ויתחיל לחסוך גם מעבודה כמלצר, גם מעבודה כמאבטח, גם מכל עבודה שהיא, גם בסכומים קטנים, ואגב, גם אם זה היה 6,000 שקלים, הייתי עדיין טוען את אותה טענה, זהו העשור הכי קריטי מבחינת החיסכון הפנסיוני. יותר מזה אני אומר, מי שהתחיל לחסוך בגיל צעיר, תחילת שנות ה-20, וחסך ברצף, ולא משנה לפי איזה שכר, על אחת כמה וכמה אם השכר היה גבוה, אבל חסך חודש בחודשו, הוא ומעסיקיו בצורה מסודרת, וחסך עד גיל 40, לפחות ברמת החיסכון, גם אם עזב את הכסף מגיל 40, ונתן לו רק להרוויח תשואה, בלי הפקדות שוטפות נוספות, מגיל 40 עד הפנסיה, את הפנסיה הוא סידר. ה-20 שנים הללו, בין גיל ה-20 לגיל ה-40, על אחת כמה וכמה, העשור הזה של בין גיל ה-20, לגיל ה-30, אלו העשורים הכי חשובים מבחינת החיסכון הפנסיוני. הבעיה היא שאנחנו כעם, כדור, כמשק, לא מחונכים פיננסית. מבחינתנו יש צבא, משתחררים, עובדים קצת בעבודות בשחור או בעבודות מסודרות, זה לא כל כך משנה. טסים, חוזרים, לומדים, חוזרים, טסים, חוזרים, באים, הולכים. כמה שיותר להכניס בנזיל כאן ועכשיו, לא לשים בצד כי כאן ועכשיו, יולו, יולו live once, ואז מגיעים לגילאים מבוגרים יותר ואומרים, וואי, למה לא תהיה לי פנסיה? מה, אני לא יוכל להגשים את כל חלומותיי? ושוב אני חוזר לכוח השמיני החזק ביקום על פי איינשטיין, אלברט, לא אריק, ריבית דריבית. ככל שניתן לכסף שלנו לעבוד יותר זמן, עם יותר תשואה, וגם אם אין הרבה כסף בפנים, הוא הולך וגדל. ואני חושב שאנחנו נסכים שנינו, שכאשר אנחנו חוסכים לטווח של 40, שלא לדבר על 50 שנה, אין לנו שום בעיה לקחת לפחות בשנים הראשונות, רמות סיכון בהשקעה, שיהיו יותר מנייתיות, עם פוטנציאל הנבת תשואה גבוה יותר, גם אם יהיו משברים בדרך, גם אם פתאום הנסדק יורד או עולה, ופתאום יש אירועים ביטחוניים כאלו ואחרים, זה לא כל כך משנה, כאשר אנחנו מסתכלים בטווח של עשורים. כי תמיד יהיה איזשהו משבר כזה או אחר בדרך. החוכמה היא להתחיל בכל הכוח, ולהתחיל להוריד את רמת הסיכון ככל שמתקרבים לגיל הפרישה.
חד משמעית. אנחנו צריכים לוודא, כדי שהפנסיה שלנו תצליח, אנחנו צריכים לוודא 3 פרמטרים. אחד, זה שאנחנו בדמי ניהול נכונים, אוקיי? מה זאת אומרת דמי ניהול נכונים? תזכרו שבקרן פנסיה יש 2 סוגים של דמי ניהול. יש דמי ניהול מהצבירה, מהסכום שצברתם, ויש דמי ניהול מכל הפקדה, אוקיי? בכל חברת פנסיה שאתם פונים אליה, תמיד יציגו בפניכם את שני דמי הניהול. לדוגמה, 0.2 מצבירה ו-2% מהפקדה. לדוגמה, זאת אומרת שעל הצבירה השנתית שלנו בגלגול אנחנו משלמים 0.2 ובכל הפקדה מהשכר אנחנו משלמים 2%. אוקיי? טיפ מספר 3 זה כבר, אתם עד שצברתם בערך בין 200 ל-250 אלף שקל בפנסיה, אתם מתעסקים רק בדמי הניהול מההפקדה, הם החשובים. אחרי שעברתם בצבירה את ה-200-250 אלף שקל, מה שמעניין אתכם זה דמי הניהול מהצבירה, כי המשמעות שלהם היא יותר גדולה. אוקיי? ניתן דוגמה, כי גם מדינת ישראל נכנסה בעובי הקורה, והיה מכרז לקרנות ברירת מחדל, מי שמכיר, שעד כה דמי הניהול שלהם היו 0.1 ו-1.5.
0.1 מצבירה ו-1.5 מהפקדה.
מהפקדה, בדיוק. באה המדינה ושינתה את זה ל-0.22 מהצבירה ואחוז מההפקדה. למה? כי היא רצתה לדאוג לחוסכים הצעירים, אלה שיש להם סכומים קטנים בצבירה, והרעיון הוא נכון. אז הטיפ הוא, קודם כל, לנסות להתמקח ולהשיג כמה שיותר זול. אבל אחרי שהשגתם, עד 200-250 מעניין אתכם ההפקדה. מ-200-250 מעניין אתכם הצבירה. זה אחד. שתיים, זה לוודא מסלולים נכונים. מה זאת אומרת לוודא מסלולים נכונים? המדינה קבעה 4 מסלולי ברירת מחדל. עד גיל 50, בין גיל 50 ל-60, 60 עד 60 ומה שפורשים, ומסלול לפרישה. זה נקרא מסלול ברירת מחדל. מותר לכם וזכותכם לשנות את המסלולים האלה. אוקיי? לדוגמה, מי שצעיר יכול להיות עד גיל 40, 45, אפילו 50, במסלול שהוא 100% במניות, בשונה מהמסלול עד 50, שהוא בערך 60% במניות. בין ה-50 ל-60 עדיין יש זמן, אפשר להיות דווקא במסלול, מה שנקרא, אחד קודם.
להרגיש צעירים.
להרגיש צעירים. מעל גיל 60 אני ממליץ להישאר סולידים, כדי לא להגיע בדיוק ליום הפרישה, בזמן משבר. זאת הבעיה. אז אמרנו, טיפ ראשון זה דמי ניהול, טיפ שני זה מסלולים, וטיפ שלישי זה מסלולי ביטוח. לוודא שאתם במסלולי ביטוח שאתם צריכים להיות בהם. אני מזכיר, יש ביטוח שערים וביטוח אובדן כושר עבודה. לוודא שאתם צריכים את שניהם. אולי מעסיק קנה לך אובדן כושר עבודה פרטי, ואתה יכול לבטל בפנסיה את האובדן כושר העבודה שלך. אי אפשר לבטל מלא, אבל אפשר לבטל שני שליש. אולי מעסיק קנה לך ביטוח חיים גדול, ואפשר לבטל את השארים, אולי אין לך ילדים. שלושה דברים, דמי ניהול, מסלולי השקעה ומסלולי ביטוח.
חן, בוא נתעמק רגע בנושא הזה של אובדן כושר עבודה, כי דיברנו על ביטוח החיים, שם זה די קל, או שאתה חי ומשלם ביטוח, או שעשית אקזיט מוקדם ומשלמים למשפחה. אובדן כושר עבודה זה מצב שהוא לאו דווקא פרמננטי, אדם יכול להיות בתקופת אובדן כושר עבודה מסוימת לכמה שנים, לכמה חודשים, ולחזור לכושר עבודה, ובכלל, מה זאת הגדרה של אובדן כושר עבודה? אז הייתי מתכנת על ויכולתי להרוויח שכר של 70 אלף שקל בחודש, או פלסטיקאי או מנתח חירוג ולהרוויח מאות אלפי שקלים בחודש, אני לא יכול להיות מנתח כי איבדתי את התחושה ביד ימין, או לא יכול שולט בידיים ולא יכול לתכנת, אני יכול להיות מאבטח בקניון, לא?
אז זה מאבטח בקניון, זה איך אומרים, אתם יודעים איך מוכרים ביטוח? על ידי הפחדות. מאבטח בקניון זה אחת ההפחדות המפורסמות.
לכן העליתי את זה.
מהמפורסמות בהן, מה שנקרא. קרן הפנסיה היא תקנון, זאת אומרת, תיסט חוקים. בקרן הפנסיה כתוב ככה, אובדן כושר עבודה שאדם לא יכול לעסוק, אלא בעיסוק סביר אחר. עכשיו יושבים מולי כמה עכשיו, אלפי, עשרות אלפי אנשים, וכל אחד מאיתנו יפרש בצורה אחרת עיסוק סביר אחר. אז כרגיל, כמו שאתם מכירים במדינת ישראל, מהמפורסמות, כשאין פתרון, לאן הולכים? לבגץ. ובגץ פסק, מה זה עיסוק סביר אחר? עיסוק סביר אחר זה אדם שלא יכול לעבוד בהתאם למקצוע שלו, בהתאם למיומנות שלו, בהתאם לשכר שהוא הרוויח, וכן הלאה וכן הלאה. אתם יכולים לעשות גוגל ולקרוא את שתי פסיקות בגץ שיש בנושא, ולכן אני טוען כך, אם אתם חושבים, אם אתה חירוג, אז אני הייתי קונה עוד אובדן כושר עבודה מעבר לקרן פנסיה, כי יכול להיות שמחר איזה זרת לא תעבוד לך, ואתה יכול להיות מרצה מכובד לחירוגיה באוניברסיטה, או כל דבר אחר, אני לא רופא. אבל בעיניי מתכנתים, לדוגמה, אני לא רואה בעיסוק סביר אחר שמתכנת, תהיה לו בעיה שהוא יהיה מאבטח בקניון, כי לא ישלחו מתכנת על פי פסיקת בגץ להיות שומר בקניון. בנוסף, ניתן לקנות בסכום מאוד זניח, ודרך אגב, כשאפשר לקנות משהו בסכום זניח, אתם יכולים להבין שהחשיבות שלו היא גם זניחה, בסכום מאוד זניח, מוצר שנקרא מטריה ביטוחית. המטריה קובעת שאם אתה מתכנת, קרן הפנסיה לא תוכל לתת לך עבודה אחרת.
זאת אומרת בעצם אובדן כושר עבודה על פי העיסוק, מה שנקרא אובדן כושר עבודה עיסוקי. הוגדרת כמתכנת, מבחינת הרכיב הזה של מטריה ביטוחית, אם אתה לא יכול לעבוד כמתכנת, אתה באובדן כושר עבודה.
חד משמעית.
מצוין. זאת אומרת שאנחנו יכולים להחליט, בהתאם לתכנון הפנסיוני שלנו ובהתאם לרמת השכר ולמקצוע אליו הגענו, להגדיר את רכיבי הביטוח בהתאם לסיכונים שבאמת אנחנו חשופים אליהם. סיכון למקרה פטירה, למי שיש לו משפחה ואו ילדים שתלויים בו כלכלית, כי מי שלא תלויים בו כלכלית לא באמת צריך להשאיר ביטוח חיים כזה או אחר, ואובדן כושר עבודה, בין אם עיסוקי ובין אם כללי, בהתאם לגובה העיסוק והשכר. אם כבר בשכר הסכינן כן, הרי אנחנו יודעים שמדובר בהפקדות לכלי חיסכון, מכשיר חיסכון, תיק השקעות, שיש לו גם הטבות מס. הרי למי שלא יודע, הסיבה שאנחנו לא רק נדרשים להפקיד לקרן הפנסיה, אלא אפילו רוצים להפקיד כמה שיותר לקרן הפנסיה, זו העובדה שמעבר לתשואות היפות, לדמי הניהול ולגידור הסיכונים בביטוח, כל התשואה שאנחנו נקבל תהיה פטורה ממס. מה גם שגם ההפקדות שלנו, בין אם כסחירים ובין אם כעצמאים, הן בעצם הוצאות מוכרות, בעצם נכנס לנו כחלק מההוצאה לייצור הכנסה, ולא גובים לנו מס על הרכיב הזה. זאת אומרת שכל החיסכון הזה הולך וצובר תשואה וריבית דריבית דריבית דריבית, וגם כאשר נבוא לפדות אותו, כל עוד הפקדנו עד התקרה, נקבל את הכספים הללו פטורים ממס, או בתכנון מס לטובתנו כזה או אחר. בעצם המדינה, רשות המיסים, משרד האוצר וכן הלאה, מעודדים אותנו כציבור לחסוך לפנסיה, כדי שלא נבוא בגיל הפרישה ונעמוד ונקבץ נדבות בכניסה לביטוח לאומי. אבל מכיוון שמדובר בהטבת מס, כמו כל הטבת מס, יש לה תקרה. הרי אי אפשר להפקיד עכשיו בכל חודש מיליון שקלים לפנסיה, ולצפות לקבל אותם פטורים ממס בהמשך, כי אחרת היינו רואים פה מכבסת הון שהולכת ולא נגמרת, וכל דור מעביר כסף לדור הבא, והנה הלבנו הון פטור ממס. לכן הציבו תקרה להפקדות הללו. עד תקרה מסוימת, מפקידים את הכספים והם מוכרים כהוצאה, ובנוסף מקבלים עוד איזושהי רשת ביטחון מהמדינה שנקראת אגרות חוב מיועדות, האג"ח המיועדות, כ-30% בערך מרכיב החיסכון הראשון, שנקרא רובד הפנסיה המקיפה, יופקד לקרן פנסיה מסוימת, מסוימת בכל אחד מהגופים שנבחר, אבל הרובד הזה שיקרא קרן הפנסיה המקיפה. בעצם עד שכר של 20,759
כמדומני. תלוי בסוג הפקדה, אבל אם הסוג הפקדה היא 8.3, 6.5, אז עד שכר של 20,768 ש"ח אפשר להפקיד לקרן הפנסיה המקיפה.
והאם אני מרוויח יותר, האם אני מרוויח בחודש 30,000 שקל?
או, טיפ מספר 4 אנחנו כבר?
5.
לא היה 4? טיפ 5, אני מיקי, הוא הבוס. טיפ 5. הרבה פעמים תפגשו אנשים שיגידו לכם, הגעת לשכר של 20,768, אתה לא יכול להפקיד יותר לפנסיה, בוא נעשה מוצר אחר. לא נכון. לא נכון. זה, מי שאמר את זה לא אמר נכון. חבר'ה תזכרו, יש לנו שני סוגי קרנות פנסיה. קרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה משלימה. שההבדל ביניהם הוא אחד וקטן. ההבדל ביניהם שעד הפנסיה המקיפה מבוטחת על 30% מהכסף על ידי מדינת ישראל בזמן שאתם עובדים, ועל 60% מהכסף בזמן שפרשתם. זה מוצר סוציאלי, המדינה ביטחה לכם אותו. קרן הפנסיה שתפקידו מעל שכר של 20, תיתן לכם את אותם תנאים שדיברנו אני ומיקי כל השיעור, כל הארבע טיפים הקודמים תופסים שם, למעט הביטוח של המדינה. אז תזכרו, גם בשכר של מעל 20,768, אתם יכולים להמשיך להפקיד לפנסיה. לא יכולים, בעיניי גם צריכים, אבל זה כבר טיפ 6.
אז בואו נדייק רגע את הנושא הזה של הביטוח של המדינה, כי בעצם מה עשתה המדינה? המדינה השתמשה בחלק מהכסף הפנסיוני של, של אזרחי ישראל, שנצברו וצברו הון כזה או אחר, למימון של הפעילות השוטפת, בעצם הנפיקה אג"ח, איגרת חוב. לאג"ח הללו שמיועדות אך ורק לקרנות הפנסיה, קראו בשם המאוד פנומנלי, האג"ח המיועדות, או אג"ח חץ, חיסכון ציבורי. האג"חים הללו משלמים קופון של 4.86% שנתי.
פלוס מדד.
פלוס הצמדה למדד. למי שקצת בקיא בשוק האג"ח יודע שאין היום אפילו קרוב לתשואות הללו, שלא לדבר על המדד, ודווקא בשנים אינפלציוניות כמו שאנחנו עוברים כרגע, לרכיב הזה יש משמעות מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת ש30% מהכסף שנפקיד בתקופת עבודתנו, 30% ממנו יקנה או ירכשו עבורנו יותר נכון את אגרות החוב המיועדות. כאשר נפרוש, הרכיב שבעצם צברנו, אותו הון שהגענו איתו לגיל הפרישה, יעבור להיות תיק השקעות מסוג תיק משלם לקצבה, ו60% מהסכום הזה ברכיב הפנסיה המקיפה יופנה לאג"ח המיועדות. זאת אומרת שיש לנו ביטוח במרכאות של המדינה, כמו שכן ציין, של 4.86% פלוס מדד על 60% מהכסף. זאת אומרת שהתשואה שלנו שתצטבר בשוק ההון תהיה פחות תנודתית ברכיבים הללו. על הפנסיה הכללית, בעצם הרובד מעל אותו רכיב שכר, אנחנו בעצם חשופים לשוק ההון לטוב ולרע. לטוב כי התשואות יכולות להיות יפהפיות בטוח לאורך זמן, לרע כי אנחנו רואים גם שבועות וחודשים שאנחנו יכולים לפגוש בהם ירידות, תנודתיות, אי ודאות וכן הלאה. אז דיברנו על המובן של מה זאת פנסיה ועל המשמעות של ההשקעה לטווח ארוך, דיברנו בקצרה על רכיבי הביטוח ועל החשיבות של ההפקדה של כמה שיותר מרכיבי השכר, הבנו שיש הבדל בין השכיר לבין העצמאי ואת המשמעות של ההפקדה גם לפה וגם לשם, והבנו שיש בעצם רכיב של פנסיה מקיפה ורכיב משלים של הפנסיה המשלימה. יש עוד מוצר שחשוב להכיר שהוא רווח מאוד בענף, שנקרא ביטוח מנהלים. ביטוח מנהלים זה עוד איזשהו רכיב חיסכון פנסיוני, שהדעות לגביו חלוקות בין האם הוא טוב לחוסך, לא טוב לחוסך, טוב לסוכן, לא טוב לסוכן,
טוב לחברת ביטוח,
לא טוב לחברת הביטוח. הרעיון הוא שבעצם, אם נפרק את זה רגע לגורמים, מה זאת קרן פנסיה? קרן פנסיה היא בעצם תיק השקעות, או במובן יותר מדויק, קופת גמל, תיק חיסכון שמיועד לטווח ארוך, שמקבל כאמור כספים משלושה רכיבים עיקריים, תגמולי עובד, מעסיק ופיצויים, שעליו הרכיבו רכיבי ביטוח, רכיב של ביטוח חיים, מה שנקרא יותר ביטוח שערים, ורכיב של אובדן כושר עבודה. עם הרכיב הזה רצים בקרן הפנסיה. על הרכיב הזה הוסיפו בקרן הפנסיה עוד איזשהו רובד קטן שנקרא הרבות הדדית. בעצם אם נסתכל רגע על השם הגנרי של קרן פנסיה, נראה שבשמו המקצועי הוא נקרא קופת גמל המוכרת כקופת ביטוח עם הרבות הדדית. בעצם הסיכון בתוך קרן הפנסיה למקרה הפטירה, לאובדן כושר עבודה, מעבר לעובדה שמבוטח על ידי מבטחי משנה ונרכש עבורו ביטוח יהודי, מתחלק בין כל חברי הפנסיה, מה שנקרא בעגה שלנו קיבוץ. בעצם כולנו ערבים זה לזה. בביטוח המנהלים שהוא מוצר מקביל, יש עדיין את החיסכון תחת קופת גמל עם אותם רכיבים של תגמולי עובד מעסיק ופיצויים, מחריגים את רכיב אובדן כושר העבודה לפעמים קצת החוצה, עליו יש רכיבי ביטוח שכוללים אולי אובדן כושר עבודה עיסוקי כמו שדיברנו עליו קודם, וביטוח חיים טיפה שונה ועוד מעט נסביר למה. ובמקרה של ביטוח המנהלים לא מדובר באיזשהו תקנון שאולי הוא בר שינוי או באיזושהי ערבות הדדית שאני תלוי באחרים או במצב הכללי, זה חוזה ביני לבין חברת הביטוח שחברת הביטוח מתחייבת לשלם לי לפי תנאי החוזה, לא משנה האם היו יותר מקרי תביעה, פחות מקרי תביעה, איזון אקטוארי חיובי או שלילי, שתכף נסביר מה זה אומר. אז בעצם ביטוח מנהלים על פניו הוא מוצר שאם מציגים אותו ככה הוא יותר טוב, לא? אז זהו, שאפשר להתווכח על זה. קודם כל, הוא יותר יקר. וכמה הוא יותר יקר? בין פי 5 לפי 10, תלוי מאיזה שנה הפוליסה. הפוליסות הוותיקות ששווקו עד שנת 2013, כללו איזשהו בונוס מאוד מעניין, שבא ואמר דבר כזה. אותו מקדם אמרה לקצבה שעליו חן דיבר קודם, לא תלוי בתוחלת החיים אם תעלה או תשתנה. כי בעצם חברת הביטוח, כבר במעמד החתימת החוזה, לפני 2013, התחייבה מראש למה יהיה המקדם. במילים אחרות, מדבר על מקדם אמרה מובטח. על פניו, אנחנו נלחמים פה בכוחות האופל, וביכולת של תוחלת החיים ללכת ולעלות, נשמע כמו חלום. כבר נפרק את זה. ממש כמו גיא זוהר, נפרק ונרקיד. דבר שני, אובדן כושר עבודה עיסוקי, build in בתוך הפוליסה. לא צריך לשאול, לא צריך לדעת, לא צריך לדעת, מגדירים בפנים. מהצד השלישי, ביטוח חיים. למה אני צריך לקבל חודש וחודשו את המשכורת שלי או אחוז כזה או אחר לאלמנה או לאלמן או לילדים אם קרה מקרה פטירה? תנו לי סכום אחד, חד פעמי, פעם אחת ותודה. תחשבו מה היה קורה, מה היה הערך העתידי, ה-future value, בהינתן הסכום שצברתי עד היום כ-present value, כערך נוכחי, ההפקדות שהפקדתי עד היום כ-payment, כהפקדה חודשית, הזמן שנותר לאותו אדם מגיל פטירתו ועד גיל הפנסיה, שאם היה בחיים היה מגיע אליו, וריבית של 4% פחות דמי הניהול. תכניסו את הכל לנוסחת ה-future value, הערך העתידי, ויצא לכם סכום של מיליון, מיליון וחצי, 2 מיליון, צ'ק לאלמן או לאלמנה יקרים, משתתפים בצערך ובהצלחה בהמשך החיים. מה רע בזה בעצם כן? למה לא ללכת על ביטוח המנהלים? קודם כל, ביטוח מנהלים נשמע יותר פנטסטי, נשמע יותר מעניין. למה אני צריך להיות עם קרן פנסיה, להיות תלוי באחרים? איפה היתרונות בקרן הפנסיה מול ביטוח המנהלים או להיפך?
ככה, מוצר, כמו שאמרת, בין 80-90% יותר זול בדמי הניהול.
קרן הפנסיה.
קרן הפנסיה, לא, אתה שאלת אותי למה קרן הפנסיה, אז אני עונה למה קרן הפנסיה.
אתה צודק.
מוצר ב-80-90% יותר זול, אחד. שתיים, ביטוח שערים הוא בערך, ואני לא מגזים, הוא בערך פי 10 יותר בכסף מביטוח חיים. אם תבטח מיליון שקל, 2 מיליון שקל, קחו אלמן או אלמנה בגיל 40, בגיל 50, תהבנו את הכסף, זה בין פי 4 לפי 8 יותר במחיר מצחיק. כנ"ל לגבי ביטוח אובדן כושר העבודה. ודבר שלישי ואחרון, זה השלישי, נכון? דבר שלישי ואחרון, זה מדינת ישראל שומרת עליך ב-60% מהכסף ברגע שפרשת. בביטוח המנהלים, כל חודש, גם אחרי שפרשת, והבטיחו לך קצבה, כל חודש בודקים מה הייתה התשואה של הקופה, ואם היא לא נתנה את התשואה שציפו לה, שהיא כתובה לכם בדוח בקטן, אם היא לא נתנה את התשואה שציפו לה, מורידים לכם מהקצבה. ואילו בקרן הפנסיה שמוגנת על ידי 60% ממדינת ישראל, 60% מהסכום על ידי מדינת ישראל, לא יורידו לכם שום דבר.
נכון.
אלה הם הסיבות העיקריות, כמובן, מיקי, אנחנו חייבים לסייג כל מקרה לגופו, לחלוטין. ואנחנו מדברים על רוב המקרים.
לחלוטין כל מקרה לגופו, כי ישנן בהחלט פוליסות של ביטוחי מנהלים ותיקות מאוד, שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, שיכולות להיות עם מקדמי המרה לקצבה מאוד נמוכים, ואותם אולי על אף המחיר המאוד גבוה שמגיע לאחוז ואחוז ורבע מצבירה, לעומת 0.1% מצבירה בפנסיה, ולעד 13% מהפקדות, או 6 או 7% לעומת אחוז או 2 בקרן הפנסיה, על אף המחיר הזה לפעמים עדיין שווה לשלם את המחיר ולשמר את המקדם המאוד נמוך הזה. לכן בהחלט כל מקרה לגופו, לא לקבל החלטות על סמך מסר כללי כזה או אחר, אבל אתם מבינים מבין השורות ש... גם חן וגם אני בהחלט תומכים ומעדיפים את קרנות הפנסיה על בסיס כל היתרונות שהם נותנים, על בסיס כל היתרונות שהמדינה דוחפת לשם, ועל בסיס כל ההוויה והאווירה של בואו נחסוך כמה שיותר שיהיה לנו, ולא נאבד כמה שיותר בדרך בדמי ניהול או בעלויות חיכוך כאלו ואחרות. אני רוצה להוסיף עוד נקודה, בדיוק בממשק הזה של קרן פנסיה אל מול ביטוח מנהלי. כאמור, ביטוח מנהלים הוא חוזה, בעצם מה שהרווחתי, מה שחסכתי שלי, עובר לקצבה, ולאחר מכן מתקזזים איתי באם התשואה הייתה גבוהה או נמוכה, ומאזנים את זה. וקרן הפנסיה על פניו, האיזון נעשה לפני גיל הפרישה. בעצם קרן הפנסיה שאמרנו כולם ערבים זה לזה, ישנם מקרים שיש יותר תביעות ביטוח, יותר תביעות של תמותה, יותר תביעות של אובדן כושר עבודה, ואז מי נושא בזה באותו מודל קיבוץ עליו דיברנו? כל עמיתי הקרן. בעצם אחת לתקופה, אחת לחודש או אחת לרבעון, משתנה בהתאם לתקנון, מתבצע איזון, באים ובודקים בקרן הפנסיה כמה כסף נכנס מההפקדות, כמה כסף יצא לקצבאות ולפיצוי הביטוח, ובאים ועושים איזון. אם נכנס יותר כסף, מנכ״ל קרן הפנסיה לא לוקח בונוס הביתה, מחלקים את הכסף הזה כמו בכל קיבוץ טוב שלא הופרט, בין חברי הקרן, בין חברי הקיבוץ. יש בעצם איזון אקטוארי חיובי, יש בונוס אקטוארי, בעצם מוסיפים כביכול לתשואה. מהצד השני, אם באותה תקופה היו הוצאות יותר גבוהות ממה שכסף נכנס, יש לנו בעצם גירעון, גירעון אקטוארי, ובעצם קונסים באופן זה את כולם מהתשואה מלמעלה, ומפצים בעצם את קרן הפנסיה. קרן הפנסיה חייבת לשמור על איזון, כי בשנים עברו, שנות ה-70, 80, 90, שראינו קרנות פנסיה שלא שמרו על גירעון או על איזון אקטוארי נכון, הם פשוט פשטו את הרגל, ואני מדבר בעיקר על קרנות הפנסיה הוותיקות, הקיבוציות וכן הלאה. מאז אמצע שנות ה-90 אנחנו במודל הפנסיה הצוברת, ולכן כל המודלים הקודמים של פנסיה תקציבית שאנחנו לפעמים שומעים בהקשרים של אנשי משרד הביטחון, בתי המשפט, המלאג וכן הלאה, או כל מודל הפנסיה הוותיקה שאנחנו שומעים אולי בדור ההורים שלנו, מודל אחר, שונה, מתודה אחרת, חוקים אחרים, לא דיברנו עליהם וגם לא נתייחס אליהם בהרחבה היום. לכל מי שנוגע אליו בנושא הזה, תמיד מוזמן ליצור קשר ונענה בהרחבה, יש לנו מומחיות ספציפית בנושא הזה, אבל זאת לא הפנסיה עליה דיברנו עד כה. מה שאנחנו מדברים בעצם במפגש הזה, זה על עולם הפנסיה הצוברת. צוברת מה? כסף. בעבר צברנו זכויות, צברנו תקנים, היום אנחנו צוברים כסף. כסף זה תשואה, זה ריבית, זה להפחית עלויות חיכוך, כלומר עמלות ודמי ניהול. זה לא לשנות מסלול כשיש משבר, בטוח אם, לא, אם אתה בן 20. לכל מי ששקל, התלבט ולא לדבר על אולי עשה שינוי כזה או אחר בקרן הפנסיה שלו, בגלל המשבר באוקראינה, בגלל הירידות בנאסדק בתחילת השנה, בגלל משבר הקורונה, לא רלוונטי. אם אתם צעירים, מתחת לגיל 40 או אפילו מתחת לגיל 50, לא מעניין בכלל אם יש משבר כזה או אחר, כי אנחנו משקיעים לטווח ארוך. אם אתם מגיעים לגיל 60 או 55, אז כמו שכן ציין, זה השלב שאנחנו צריכים לשמור כבר על מה שצברנו, ולא לקחת סיכונים יותר גדולים. את הרווחים ואת הצבירה הגדולה אנחנו צריכים לעשות בגילאים הצעירים יותר. ולכן פנסיה זה לא מוצר של זקנים, פנסיה זה לגמרי מוצר של צעירים. זה מוצר שאמור לצבור כמה שיותר כסף דווקא בגיל הצעיר, לבטח אותנו דווקא בשלבים הצעירים של החיים, הקמת משפחה, שכר נמוך, התחייבויות. הרי מה יעזור לזוג של בני 60 אם אחד מבני הזוג חלילה הלך לעולמו, כשכבר הם צברו נכסים, כבר סגרו משכנתא, הילדים כבר גדולים? אז אין ספק שהנזק הבטוח האמוציונלי במקרה של פטירה זה אובדן שאין לו תחליף, אבל הנזק הכלכלי הוא אחר לגמרי מאשר אותו מקרה קרה למשפחה כשההורים הם בגילי ה-30 או תחילת ה-40, ושלושה ארבעה ילדים צעירים בבית, והמפרנס העיקרי או המפרנסת העיקרית חלילה הלכו לעולמם. אנחנו מדברים על עולם אחר לגמרי ועל ניהול סיכונים פיננסי לחלוטין אחר לגמרי. חברים, ביטוח זה מוצר פיננסי. בעולם שלנו, חן ואני לא הצגנו את עצמנו בהתחלה, אותי כבר חלקכם מכירים, חן תכף ירחיב קצת על הרקע והניסיון שאנחנו אנשי השקעות. אנחנו מגדרים סיכונים פיננסיים, ופנסיה זה תיק השקעות מגודר לכל דבר ועניין, ואם ככה נסתכל עליו וככה נתייחס אליו, אנחנו נגיע באמת לגיל הפרישה עם איזשהו הון מהותי ומשמעותי.
אז כמה רציתי לגעת, מהו גיל הפרישה? שאלה חשובה. עכשיו אני שואל כל אחד מכם ואתם צועקים למסך. גברים, כולכם צעקתם 67. נשים, כולכם צעקתם 62, 64, לא כולכם, חלקכם צעקתם 62, חלקכם צעקתם 64, חלקכם צעקתם 65 על פי החוק.
אלה גם היו בשקט, לא כולם צריכים לצעוק.
צעקו, שמעתי מיקי. כולם, גיל פרישה בישראל הוא גיל 60. איזה הפתעה, מה זה השטויות שהוא מדבר אחרי זה? אז ככה, מותר לצאת בפנסיה בישראל מגיל 60. גיל 67 לגברים וגיל 65 על פי החוק החדש לנשים, הוא אך ורק לצורך זה שהמעסיק יכול, מה שנקרא, סליחה על הביטוי, להפריש אתכם לפנסיה, זאת אומרת על דעת עצמו, כמו פיטורין, ובגלל זה נקבע הגיל. זה אחד. שתיים, לגבי קצבת ביטוח לאומי, היא מתחילה בגיל 65 ו-67, והיא תתחיל בגיל 65 לאישה עדיין, אבל היא תתחיל עד שנת 2025, וכמובן, הטבות מס שיש בגיל 65 ו-67. אבל כל אחד מאיתנו יכול לצאת לפנסיה כבר בגיל 60. וכאן אנחנו מפוצצים את קלישאה מספר 7. כולם אומרים, לא יישאר כסף בפנסיה, למה? כי הזקנים אוכלים לצעירים את הכסף, וכל מיני קלישאות כאלה. חבר'ה, כמו שמיקי אמר קודם, הפנסיה היא אישית, מה שאתם חסכתם הוא שלכם. אז מה קורה? אם אני רוצה לצאת בגיל 60, מיקי בגיל 62, דוד בגיל 63. בוא נתחיל, נעשה חזרה בזמן לתחילת השיעור. מקדם, זוכרים את המקדם? יש מקדם לגיל 67, ואם רצינו לצאת לפנסיה בגיל 60, הוא פשוט יהיה יותר גבוה, והקצבה שלנו תהיה יותר נמוכה.
וצברנו פחות סכום עד אז.
זה כל הסיפור. אז עכשיו אחרי ההסבר הזה אני שואל אתכם, לפני 3 חודשים נדמה לי, שונה החוק בישראל והעלו לאישה מגיל 64 לגיל 65. האם היא נפגעה בפנסיה? לא, זה לא רלוונטי אליה. אם היא תצא בגיל 65, היא תקבל מקדם מסוים, ואם היא תצא בגיל 64, היא תקבל מקדם אחר. אבל בלי שאף אחד שומע, היא נפגעה במקום קטן, בקצבת הביטוח הלאומי. אבל לא רצו להגיד את זה, אבל בקצבת הביטוח הלאומי היא כן נפגעה. אז לצאת לפנסיה אפשר מגיל 60, הטבות מס וביטוח לאומי זה מגיל 67, בכל שנה תלוי במקדם. וכאן נשאלת השאלה, מיקי, אם אני רוצה לצאת לפנסיה בגיל 68 ו-70.
אתה יכול, אבל אתה צריך למצוא מצד אחד את המקום שיעסיק אותך עד אז וימשיך להעסיק אותך, על אחת כמה וכמה אם אתה עצמאי. שנית, האם כדאי לך להמשיך לחסוך בתוכניות הפנסיוניות הקיימות, בהינתן התוכניות שקיימות, האם זה ביטוחי המנהלים הוותיקים, הפנסיות הנוכחיות וכן הלאה, והאם כדאי לי בכלל להמשיך לצבור את החיסכון הפנסיון שלי, או לחילופין להתחיל לקבל אותו, ולהמשיך לקבל משכורת.
אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת.
כן.
אם הפסקתי לעבוד בגיל 67 ועדיין אני לא רוצה למשוך את הפנסיה, והיא נשארת צבורה, האם זה טוב לי או רע לי?
על פניו, זה טוב לך מצד התשואה, זה טוב לך מצד המקדם, כי הסכום ממשיך להצטבר.
חשוב להבין את זה.
המקדם הולך וקטן, זאת אומרת שהמונה גדל, המקדם קטן, הקצבה תגדל. אז אם אני לא צריך את הפנסיה בהכרח בגיל 67, כי יש לי נכסים שאני מזכיר, כי יש לי הון שצברתי, כי יש לי כסף שאני מתגלגל איתו, אני לא חייב ביום שסיימתי לעבוד להתחיל למשוך קצבה. אם אני רוצה או לא רוצה, זאת כבר דילמה שלי בהיבטי מיסוי, תכנון כלכלי, תכנון פיננסי, הוגנות משפחתית, תכנון קדימה של הנכסים, מה אני רוצה להשאיר, מה אני לא רוצה להשאיר, מה אני רוצה להוריש. אגב, יש לא מעט משקיעים, לקוחות שלנו, שבאים ואומרים, אוקיי, צברתי מספיק הון, יש לי עוד, אני רוצה לא לדאוג לפנסיה שלי, אלא לדאוג לפנסיה של הילדים שלי. ואז אנחנו יכולים באמצעים כאלו ואחרים, קופות גמל, תיקון 190 וכל מיני שמות מקצועיים מהעולם הזה, להעביר כסף לדור הבא, שזה יהיה הקצבה של הילדים, שלא לדבר אפילו על הנכדים.
שאלה אחרונה, מיקי, חיי אורך חיי הפנסיה, מותר לי למשוך לפעמים אם נתקעתי בלי כסף, אם מותר לי לפדות מהפנסיה, מה מותר לי לעשות?
שאלה חשובה מאוד, והיו כל מיני קמפיינים כאלו ואחרים בשנים האחרונות בפייסבוק של בוא תמשוך את כספי הפנסיה שלך. אז האם אני יכול? התשובה היא כן. האם אני רוצה? התשובה היא כנראה, בוודאי שלא. למה? בעצם מצד אחד נותנים לי הטבה מהמדינה, נותנים לי פטור ממס, נותנים לי ריבית דריבית, שגם היא תהיה פטורה ממס עד גובה התקרה. אז אם אני בא ולוקח את הכסף הזה שלא לשם המטרה שהמדינה התכוונה אליה, כלומר לכסף לפרישה, מה שנקרא משיכה שלא קדים, תבוא המדינה ותגיד לי, הלו, הלו, מיקי, מה עובר עליך? אני נותנת לך הטבת מס כדי שיהיה לך כסף לפנסיה, לא כדי שתקנה עם זה עכשיו בית להשקעה, או שתפוצץ את הכל על איזה הלוואה שאתה צריך להחזיר. אם אני אפדה את הכסף הזה, יקנסו אותי בין 35% ל-48%. למה בין לבין? מה זה האחוזים הללו? זוהי בעצם מדרגת המס השולי של מס הכנסה, של גובה השכר שלי, שפטרו אותי ממנה ביום ההפקדה. בעצם יבואו ויגידו לי, אלו, נתנו לך הטבה כדי שתחסוך לגיל הפנסיה, אם החלטת לקחת את הכסף הזה שלו בגיל הפנסיה או למטרת פרישה, תחזיר לנו את ההטבה בבקשה, על כל הכסף. זאת אומרת שכל פעם שאני אבוא לפדות כספים כאלו, מקרן פנסיה, מקופת גמל, מביטוח מנהלים, שהם שלושת מכשירי החיסכון לטווח ארוך, יבואו ויקנסו אותי. יקחו לי כסף ואין לי מה להגיד בנושא. כי בעצם נתנו לי הטבה ולוקחים אותה בחזרה. אז לשאלתך, חן, האם אני יכול? אני יכול. האם אני רוצה? בוודאי שלא. ואני אוסיף לך שאלה, חן. דיברנו בין הרכיבים הללו של ההפקדות, על איזשהו רכיב עם שם קצת מבלבל, פיצויים. על מה מפצים אותי? על זה שעבדתי קשה ועכשיו נותנים לי כסף כדי שאני אטוס לתאילנד? האם אני יכול בעת מעברי עבודה לפדות את כספי הפיצויים שלי?
ידעת שיש טיפ 9, נכון?
נכון.
לצערי, אני הולך לגלות לכם את הסוד, אבל אני לא אוהב לגלות אותו. כן, במעברי עבודה אני מזכיר לכם שהפנסיה שלנו בנויה משמונה ושליש פיצויים, 6% תגמולים ו6.5% תגמולים מעסיק. זאת אומרת, 12.5 לחוד ו8 ושליש לחוד. כן, במעברי עבודה אני יכול למשוך את הכסף שחסכתי בפיצויים. עד עכשיו השיחה בינינו הייתה שההמלצות שלי. עכשיו אני נותן הוראה. לא מושכים כספי פיצויים אף פעם. למה? אחד, אתם פוגעים בחוק מספר 8, אמרת בטבע, ריבית דריבית. כל כסף שתחסכו אחרת זה יפגע בכם, זה יפגע לכם בפנסיה, זה אחד. שתיים, הכסף הזה פטור ממס על התשואה. תזכרו, יש שני סוגי מס בישראל, מס הכנסה, מה שאתם עובדים ומרוויחים, ואחרי זה יש עוד 25% מס רווח הון. אם לקחתם 100,000 שקל מהפיצויים וחסכתם אותם לבד, הפכתם כסף פטור לכסף ממוסה. בבקשה אל תעשו את זה. ושלוש, זה אומנם בראייה ארוכה טווח, אם משכנו פיצויים בגיל צעיר, אנחנו נשלם על זה בפטורים מהקצבה בגיל 67. אז בבקשה, לא למשוך פיצויים למרות שאפשר. לא למשוך פיצויים.
על אף השם המאוד מבלבל פיצויים, כאילו מפצים אותי על משהו, לא לגעת בזה פשוט. זה לא כסף שלנו, זה כסף של העתיד שלנו, פשוט לשכוח ממנו. וכל אספירציות של, אני אקח את הכסף, אני אמנף אותו לנדלן, לא. אני אקח, אני אקים עסק, לא. אני אקח, אני אחזיר הלוואה כי הלוואה עולה, לא. פשוט לא. וכל מי שמתלבט, האם למשוך פיצויים, מוזמן להרים טלפון, לכן ולי, אנחנו קודם כל נגיד לא, ואז נסביר גם למה לא.
ללא תשלום. אני עושה, אני עושה את זה פרו בונו.
פשוט לא למשוך כספי פיצויים, זה הנזק הכלכלי הכי גדול שאדם יכול לעשות לעתיד שלו. אז זה לגבי כספי פיצויים. אז דיברנו גם על הרכיב הזה, ודיברנו גם על ההפקדות השוטפות, ודיברנו על הדור הבא, ודיברנו על הילדים. בואו נדבר על הטיפ שאנחנו יכולים לתת לחבר'ה הצעירים, שאולי צופים בנו. דווקא אלה בני ה-20 שאומרים, מי זה שני החטיארים האלה יושבים כמו חבובות, שחור, לבן, מדברים איתנו במושגים גבוהים. תכלס, אני רוצה לעשות עכשיו את המכה של החיים, אני רוצה לפרוש בגיל 35-40, מה אתה מדבר איתי על פנסיה?
הטיפ שלי הוא קודם כל, להפסיק להסתכל במקומות שאומרים לכם שאפשר לפרוש בגיל 35, כי זה לא קורה, אבל זה הטיפ שלי. לחסוך לאט ובזהירות, ואז הריבית דריבית בסוף מנצחת, ככה באמת עושים כסף בשוק ההון, ולא באיזה שהם כל מיני חלומות. טיפ שני זה אם אתם רוצים להתקדם ואתם מרוויחים טוב, תזכרו שגם מקרן הפנסיה ניתן לקחת הלוואות מצוינות. קרן הפנסיה, אני מזכיר, מחולקת לפיצויים ותגמולים. נכון, מותר לקחת את ההלוואה רק ממרכיב התגמולים, אבל ההלוואה שם היא מצוינת, ואני לא ממליץ על מינופים למעט מישהו שמרוויח טוב ויש לו ביטחון תעסוקתי. אוקיי? זה הטיפ שאני נותן.
אבל אני רוצה להוסיף את הטיפ העשירי ואולי איתו נסיים, אלא אם כן יעלו שאלות איגו מהכיוון של הצופים. איפה אנחנו רואים את התשואות? בעצם המדינה כבר לפני יותר מעשור פיתחה שלושה אתרי השוואת תשואות. לאחד היא קראה גמל נט, אתר שבו משווים את קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, קופות הגמל להשקעה, חיסכון לכל ילד. אתר נוסף שנקרא ביטוח נט, שבו אנחנו יכולים להשוות את תשואות ביטוחי המנהלים ופוליסות החיסכון. ואתר שלישי שנקרא פנסיה נט. באופן מפתיע לא השקיעו בקריאייטיב, אבל לפחות לפי השם אנחנו מבינים מה מטרת כל אתר. באתר הפנסיה נט, פשוט לכתוב בגוגל ולראות שזה לא איזה קליק בייט כזה או אחר, אלא לראות סיומת gov.il, אנחנו מגיעים לאתר השוואת תשואות, שבו אנחנו יכולים לראות את תשואות כל קרנות הפנסיה, הן המקיפות והן המשלימות, או בשמם השני הכלליות, ולראות את התשואות לפי השנה האחרונה, שלוש השנים האחרונות בממוצע, חמש השנים האחרונות בממוצע, דמי הניהול הממוצעים, אם יש גירעון אקטוארי כמו שדיברנו, או עודף אקטוארי, כמה מהכסף הזה מושקע בארץ, בחול, במניות וכן הלאה, לפי חלוקה למסלולים. ואז אנחנו יכולים באמת לקחת את אחד הטיפים הראשונים שנתן חן, ולראות מה התשואה, להשוות, באם אני נמצא במסלול שמתאים, קודם כל לגיל שלי, ובין הקרנות והקופות בקרן הטובה, או לפחות עם זאת עם פוטנציאל התשואה הגבוה ביותר עבורי, לראות שדמי הניהול עולמים והוגנים, כמו שאמרנו, עד 200-250 אלף שקל, לתת דגש על דמי הניהול מהפקדות, מעל 200-250 אלף שקל לתת קצת יותר דגש כבר על הצבירה, ולהבין האם אני מבוטח בצורה מסודרת ונכונה או לא, ואני יכול לראות באמת את השוואת התשואות באתר הפנסיונט של משרד האוצר, בצורה שמתעדכנת אחת לחודש, פחות או יותר כל 20-21 לחודש, ובאמת לראות את הנתונים. לסיומת, כי אנחנו בערוץ של השקעות, בואו נדבר לרגע חן ובקצרה, כי זו יריעה שאנחנו נוכל לדבר עליה במשך ימים אם לא שבוע. ניהול השקעות של קרן פנסיה. מורכב מרחיב מניות בארץ, בעולם, עם ניתוח ההשקעות האסטרטגי והמעניין ביותר, עם אנליזות מפה הודעה חדשה, לרבות מניות לא סחירות. מה זה מניות לא סחירות? בעצם כאשר חברה יוצאת להנפקה בורסאית, לא תמיד היא תעבור את השלב המוסדי, כלומר השלב שבו משתתפים הגופים המוסדיים, ויכול להיות שקרנות הפנסיה, קופות הגמל וגופי ההשקעות הגדולים, תפסו הקצאות של הנפקות של חברות מאוד מעניינות, ושומרות את זה אצלם ולא שחררו את זה למסחר השניוני בבורסה, ויכול להיות שאנחנו דרך קרן הפנסיה חשופים לסדרות של מניות, אותו קנה לגרות חוב, בצורות פנטסטיות ופנומנליות, ואנחנו לא נראה אותם זזות או מחליפות ידיים במסחר הבורסאי בשוק השניוני. זה אחד.
המשני.
שוק האג"ח. שוק האג"ח הוא שוק מרתק, ובימים הנוכחיים הוא חווה לא מעט קשיים בגלל עליית מחירים של העשור האחרון ומרווחי תשואה מאוד נמוכים. אז יש לנו גם את האג"ח המיועדות על חלק לא קטן מהכסף ששומרות לנו על מרווח. שנית, יש לנו יכולת להשתתף בהנפקות סחירות ולא סחירות, שהגופים המוסדיים יכולים להיכנס, והאדם הפרטי לא יכול. ושלוש, וזה החלק אולי המעניין שבהם לפחות בשנים האחרונות, כל רכיב ההשקעות האלטרנטיביות. בעצם כל העולם ההשקעות הלא סחיר, עולם השקעות הנדלן, פרייבט אקוויטי, קרנות גידור, עולם של אג"ח או אשראי מגובה נכסים, או כל השקעה שקרן הפנסיה ואו גוף מוסדי כזה או אחר, יכול להרשות לעצמו להשתתף בה, תמורת תשואה נאה ומעניינת, עם רמות סיכון נמוכות ולא גבוהות, אבל האדם הפרטי לא תמיד יוכל להגיע אליהם, כי מדובר בסקיילים מאוד גבוהים, כי מדובר בהקצאות אשראי מאוד גדולות שלנו כמשקיעים פרטיים, לא תמיד יש את הנגישות או את היכולת. ואם תפתחו את העיתונים הכלכליים, גלובס, דה מרקר, כלכליסט, בלומברג וכן הלאה, תראו כמעט כל שבוע, מנורה חתמה על הסכם עם אלקטרה נדלן לרכישת קומפלקס בשווי חצי מיליארד שקל או דולר בגרמניה. מגדל רכשה ביחד עם הפניקס מבנה מגורים להשכרה בכך וכך באזור כזה או אחר. או נתנו הלוואה לכביש 6 דרך ארץ בצורה של 6%. אני גם רוצה 6%, אבל אני לא יכול להעמיד 4 מיליארד שקלים בהקצאה של רגע, או לייצר קונסורזיום של השקעות משותף ולקנות לדוגמה את פרטנר כמו שעשתה הפניקס לפני מספר חודשים. זאת אומרת שהכסף שלנו שאומנם הוא עבר למנהלי השקעות מהמובילים בשוק, לא רק עובד ומניב תשואה וריבית דריבית על השוק הפרטי שאני יכול אולי לקנות פשוט את הסנופי, את ה-S&P 500 או כל מדד אחר, הוא גם מעורב בהרבה מאוד עסקאות שלי כאדם פרטי אין יכולת ונגישות אליו, ופשוט מייצר לי פיזור סיכונים ואיזון השקעות בארץ, בחול, גידור מטבעות, ועוד ועוד נתונים שלי כאזרח פרטי אין את הנגישות הישירה אליהם. אז זה אני חושב אולי המסר מעולם ההשקעות. חן, ספר קצת אחרי שדיברנו כמעט שעה, מי אתה ומה אתה ואיך בכלל התגלגלת לכאן?
לא יודע, באמת שאני לא יודע. 20 שנה מנהל השקעות, לפני שנתיים עשיתי שינוי קריירה, הלכתי ברגל מהמשרד שלי בפסגות, בית השקעות האחרון שעבדתי בו הביתה, פגשתי את מיקי בדרך, אמר לי בוא, ומאז אני פה מתכנן פיננסי ופנסיוני יחד עם מיקי, אנחנו, מיקי מוביל את האקדמיה לפיננסים במקצועות שוק ההון, אקדמיה שבערך 7,000 סטודנטים בשנה שמיקי אחראי על החוג ללימודי שוק ההון, אני מלמד שם חיפה, תל אביב, באר שבע, רחובות,
אוניברסיטאות
שאנחנו מרצים, זה מה שאנחנו עושים להנאתנו, פנסיה זה באידיאולוגיה, כל אחד עם, עם מה שחשוב לו, זהו.
אני חושב שהמסר שלנו אליכם, למי שצופה בנו כרגע, ותודה לך איגור על הפלטפורמה ועל הבמה ועל ההנגשה, זה שעולם הפנסיה הוא חבות בהרבה מאוד דעות קדומות. זה לא של זקנים, זה לא כזה אפור כמו שמציירים, זה לא רק של סוכני ביטוח כאלה שמגיעים ומנסים לדחוף לנו רכיבי ביטוח, זה תיק ההשקעות הכי חשוב שאנחנו יכולים לייצר לעצמנו בחיינו כאזרחים, כאנשי משפחה, כאנשים עובדים, שכירים ועצמאים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שלא יהיה לנו את הדבר הזה, אלא אם כן צברנו או ירשנו הון כזה או אחר, שאולי נוכל לחיות ממנו גם במקרי מצוקה. אז אני מתחבר לשיח האידיאולוגיה, וזה בהחלט שיח אידיאולוגי, זה הבסיס הכלכלי לכל אדם בוגר במדינת ישראל, החל מגיל 21, לטענתי זה היה צריך להתחיל בגיל 18, אבל ניחא, ומגיל 21 ואילך זה נכס שצריך לשמור עליו. לא דיברנו, ואולי נקצה לזה זמן במפגש אחר, על הנושא הזה של מעברי עבודה ועל החשיבות של ההפקדה, ואני חושב שהדברים היו ברורים בין השורות, צריך לדאוג שהפנסיה תהיה בחיים. עבדתי במקום עבודה מסוים, סיימתי לעבוד בו, יש רכיבים מלאכותיים שנקראים ריסק זמני, שאני יכול להפעיל כדי לשמור על הפנסיה בחיים, כדי שלא תהפוך להיות מסולקת, כלומר רק חיסכון ולא ביטוח, אבל אלו דילמות שהן יותר פרטניות ונוכל להרחיב עליהן או במפגש אחר או בשיחות אחד על אחד, כשאתם מוזמנים בהחלט ליצור קשר לכל נושא שאלה או דילמה.
אני חייב לציין שזה היה מצוין, רשמתי לכם בהתחלה שאלות, שדברים שאני רוצה שנעבור עליהם, זה היה מעל ומעבר, אני מאוד מקווה שגם החבר'ה שהקשיבו עד הסוף באמת קיבלו הרבה מאוד ערך, כשאני בא ומחפש או מקליד את המילה פנסיה בגוגל, חוץ מפרסומות של בתי השקעות אתם לא מוצאים כלום, אין שום מידע מסודר, ופה קיבלתם בסרטון של שעה הרבה מאוד מידע שיסדר לכם את זה באמת כמעט, את כמעט כל התהליך. עכשיו אני, שאלה האחרונה לפני שניפרד, אני רוצה כמובן להציע את טרפז פיננסים לעוקבים של הביצה הפיננסית, איך טרפז פיננסים יכולה לעזור לחבר'ה שהזינו עכשיו ואומרים, אני עכשיו מתחיל לדאוג לפנסיה שלי.
מעולה, אז כמו שאמרנו, אנחנו מתמחים בתכנון פיננסי, פנסיוני, מיסוי וביטוחי כפירמה, וטרפז יכולה לעזור לכל פונה בדילמות של קודם כל לבדוק מה יש לו. יכול להיות שקרן הפנסיה שבה נמצאים במקום המצוין, במקום הנכון, לא צריך לגעת, ולפעמים עוד עין של בעל רישיון מומחה, תבוא ותגיד, אתה במקום הנכון, תשאיר שם. אולי טיפה לדייק את המסלול, אולי טיפה את הדמניות, אבל תישאר שם. שני מקרים שאנחנו מזהים, אני קורא לזה שחיטה באור יום, של עלויות לא רלוונטיות בעליל אל הגיל ואל השכר, או חלוקות הפקדה כאלו אחרות. שלא נדבר על מקרים, בעיקר אצל עצמאים, ופה חבריי העצמאים, תקשיבו טוב, פנסיה זה לא מותרות, זה חובה. דווקא כעצמאים שאין לנו רשת ביטחון של מעסיק כזה או אחר, או של רשת תעסוקתית כזאת או אחרת, אנחנו חייבים את זה למשפחה שלנו. זה עוד הרבה לפני דברים אחרים, ולמרות שזה עוד הוצאה על התזרים, זה קריטי. וכן, תכנון פיננסי ופנסיוני נכון דווקא לעצמאים, ודווקא בתחילת הדרך שלהם, ודווקא בדילמות הללו יכול לעשות את ההבדל בין חרפה כלכלית ליציבות פיננסית גם במקרה מצוקה. אז המקום שלנו בא ועושה את הסדר בין, בוא נראה מה יש, בוא נראה אם המצוי תואם את הרצוי, האם יש מקומות לעשות התאמות שינויים, האם צריך לשנות, להפקיד, לפעמים אנחנו מגלים אנשים שמרוויחים 40-50 אלף שקלים, אבל משלמים להם פנסיה רק על 10,000 שקלים הראשונים, ואז שוב, קודם כל לא חוסכים מספיק כסף לפנסיה, על אף שהם חושבים שהם מרוויחים הרבה. שנית, אם חלילה קורה משהו, הם יקבלו פיצוי כזה או אחר מקרן הפנסיה, אבל לפי שכר של 10,000 ולא של 50, וזה קורה לא מעט. שלישית, הרבה עובדים, בעיקר הדור הצעיר, בעיקר עובדי הייטק, מחליפים עבודות כל כמה חודשים, שנים, ולא נותנים את הדעת על סיום התהליך מול המעסיק הקודם, קבלת כל הזכויות ומעבר למעסיק הבא, קיבוע הזכויות בדרך, אלא סומכים על הסוכן של המעסיק שכל פעם ידאג, והסוכן של המעסיק לפעמים דואג, לפעמים לא, אני לא טוען שכולם רעים, ישנם אנשים מצוינים בשוק, אבל בסך הכל, כל אדם צריך שיהיה לו את איש האמון הפיננסי והפנסיוני שלו, שירוץ איתו שנים, ופה אנחנו יכולים להיכנס לתמונה, בתור אלו שבאים ומסתכלים על התהליך כמרתון, לא כבוא נחתום, נסגור עסקה ונרוץ קדימה, כי כמו שהבנתם בנסיח, בפנסיה, השומן, העמלות הגדולות לא נמצאות, אבל עדיין אנחנו חושבים שזה מכשיר ההשקעה הכי נכון והכי טוב, גם אסטרטגית, גם אידיאולוגית, וגם זה פשוט הדבר הנכון לכל אדם במדינת ישראל. יכול להיות שיומצא מכשיר השקעה וחיסכון אחר שיאפיל עליו, אבל זוהי הדעה והאמונה המקצועית שלנו נכון להיום. אז בהחלט אנחנו יכולים לסייע איגור לכל מי שיפנה, הן בפן הפנסיוני. בהמשך נוכל לדבר אולי גם על היבטי השקעות אחרים, כפי שדיברנו בפרקים הקודמים, אבל פנסיה בהחלט זה הבסיס שממנו חשוב ונכון להתחיל.
קרן השתלמות, עשינו כבר סרטון, עכשיו יש פה סרטון על פנסיה, לינק ליצירת קשר עם טפס פיננסים, אני אשאיר לכם למטה בתגובות. חברים, תודה רבה על הזמן שלכם, ואנחנו נתראה בפרקים נוספים.
תודה לך, איגור, תודה חברים שצפיתם בנו, היה כיף וכבוד כמו תמיד.
לכל מי שיש שאלות, תשאירו למטה את השאלה שלכם, אנחנו נדאג לענות לכם בצורה מסודרת, ותודה רבה על ההזנה, אנחנו נתראה בפרקים נוספים.
תודה רבה, חברים.